היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר 2invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה. והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה. וכל אחד יכול. להורדה בחינם באתר 2invest.co.il. שלום לכולם, זה עמית ואני יחד עם שואם לוי, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להזין לנו היום, והפעם נדבר על השראה ואומץ לשינויים בחיים, איך מקימים עסק, והמון דברים מעניינים ברמת הפרט, מה שנקרא מיתוג אישי, וזה מתאים לכולם, מה שנקרא גם שכירים, גם עצמאים, ומבחינתי, הכל מתחבר בסוף להגדלת הכנסות, ולכן בחרתי להביא את שואם לפרק הזה. אז שלום שואם.
אהלן עמית, מה נשמע?
מצוין. אז שואם הוא בן 41, הוא נשוי למירית ואבא לשלוש בנות. הוא בעלים של Creativity Value, חברה ליחסי ציבור, וחוץ מזה הוא מפיק פודקאסטים ושירותי שיווק, ואנחנו מכירים כבר כחמש שנים, עשינו כל מיני פעולות ביחד, ומה שכן, אני מכיר את שואם הימים שהוא גם היה שכיר, ולכן מעניין יהיה לדבר, ושאתם תלמדו, תקשיבו, תראו, מה עובר לאנשים בראש, אולי אתם בדיוק בצומת הזאת של ההתלבטויות. אז שואם, בוא נתחיל, אנחנו נעשה היום טיול בשלבי הקריירה שלך.
איזה כיף.
נכון, זה חיים שכאלה, ואתה רק בן 41.
כן.
אז אני רוצה להתחיל בשאלה שלא הזכרתי זה בפתיח. היית עיתונאי וכלכליסט. מה גרם לך בכלל להיות עיתונאי, ויותר מסקרן המעבר קריירה הראשון שלך, מה גרם לו?
זהו, אז עיתונאי, זה מה שגרם, מה שהביא אותי לשם, זה בעצם הרבה מאוד סקרנות. למדתי תואר ראשון בכלכלה באותם ימים, ואז התעניינתי מאוד בשוק ההון ובהשקעות, וחיפשתי את המקום שבו אני יכול לחקור עוד ועוד מתוקף העבודה שלי, שנוכל ללמוד עוד ועוד על השקעות, על שוק ההון, לנתח את השווקים הפיננסיים, והתמזל מזלי שבתקופה שאני הייתי עיתונאי, היה את המשבר הכלכלי של 2008, כאילו נכנסתי להיות עיתונאי עוד לפני זה, בשנת 2007, שעבדתי עוד בביספורטל, ואחרי זה עברתי לכלכליסט, נוצר מצב שהייתי בתקופה הכי הכי מסקרנת שיכולה להיות, שכל השווקים התמוטטו וכל השווקים קרסו, כל המחקר הזה וההבנה של כל מה שקרה בשוק הדיור האמריקאי בדיוק התחבר לי עם כל מה שלמדתי במקרו-כלכלה, וזה מאוד מאוד קסם לי, וזו הייתה תקופה הכי מסקרנת שיש, למדתי מזה המון המון המון, וזה מה שיצר לי את הבסיס לכל מה שאני עושה היום ביחסי ציבור. אז שאלת על המעבר, אני כל פעם מחפש את הדבר הבא, אני מחפש את האתגר הבא, אז מאוד מאוד אהבתי להיות עיתונאי, אבל הרגשתי שאני רוצה יותר להיכנס לעולם העסקי. והקפיצה לעולם העסקי הכי טבעית הייתה ללכת להיות כלכלן, יועץ השקעות, וכל זה, ניסיתי להיכנס, ואיכשהו הדברים לא הסתדרו, כל פעם ניסיתי להתקבל לבתי השקעות, להיות כלכלן, וגם סיימתי את התואר הראשון שלי בהצטיינות, זאת אומרת, היה לי גם כל מיני המלצות, ואיכשהו זה לא הסתדר.
אני רוצה לך תכף שנרחיב על הלא הסתדר הזה דווקא, בזכות זה שאתה אדם מאוד שקוף ומשתף, אני רוצה לתת למאזינים גם לראות מה זה לא הצליח, אבל שימו לב, משהו מעניין ששואם אמר, שהוא הלך לחפש עבודה בתחום שפשוט עניין אותו, והיום אני מרגיש הרבה אנשים הולכים לעבודה, כי זה משתלם, כי זה כלכלי, כי קרוב לבית, כי רחוק מהבית, וקצת שכחו ללכת לפעמים למשהו שפשוט יש לך תשוקה אליו, וזה נהדר ככה שאתה משתף, שזה מה שדחף אותך לעבודה.
וגם בשנה. הכתיבה. באותם ימים שבכלל אף אחד לא חלב על ChatGPT, הכתיבה הפגין, זה הפגין ממש יצירתיות, והעבודה כעיתונה יש לך איזשהו חוף, אפשר להגדיר את זה כאיזשהו חופש כזה, של אוקיי, מתחיל יום, הולכים כותבים על מה שמעניין, על מה שחשוב, על מה שחדש, ופה בתוך המינהל הזה אתה יכול לבחור, כאילו יש לך איזשהו חופש מסוים מהאורחים, זה לא עבודה, טוב, אתה חייב את הפגישות האלה, לענות למיילים האלה, אתה נוצר מצב שאתה יכול בעצמך, להוביל את היום שלך בצורה מאוד מאוד יצירתית, ולכתוב בצורה מאוד יצירתית. אף אחד לא אומר לך, תחקור ותבדוק את 1, 2, 3. כמובן, אתה צריך לייצר תכנים שהם מספיק משמעותיים ומספיק מבוססים, ושיש נתונים, והם מספיק בדוקים. אבל אין איזה נוסחה ממש קבועה, והעולם החופשי והיצירתי הזה מאוד מאוד קסם לי.
טוב, זה גם היה ימים לפני הפייק ניוז, היום זה כבר בטח אחרת.
רק שהתחילו רשתות חברתיות.
אז אמרת שרצית להיות כלכלן מקרו, והיה עוד כמה דברים שרצית אולי להיות, ולא הצליח, לא הסתדר. איך הרגשת כאחד שקיבל תואר בהצטיינות, והיה עיתונאי והצליח, פתאום התחושה הזאת, וואלה, לא מצליח. איפה זה תפס אותך ברמה הכי רגשית, אישית, פרטית?
היה בתוך זה עוד אפיזודה מעניינת. סיימתי את התואר הראשון בכלכלה, והלכתי ללמוד תואר שני בכלכלה, באוניברסיטת תל אביב. והפערים במתמטיקה, תואר שני בכלכלה זה תואר פשוט במתמטיקה. יש לך מטריצות וכל מיני הוכחות מסובכות מאוד, ואני לא הייתי ממש של מתמטיקה, באתי לכלכלה כי מאוד עניין אותי כלכלה. אז לתואר ראשון פשוט הצלחתי בכל המבחנים, נכון, למדתי הרבה מאוד שעות, ופה פתאום, הנה, זה לא הצליח. אז את הסמסטר הראשון עוד איכשהו הצלחתי, אבל זה היה ברמה שלא ישנתי בלילה לקראת המבחנים, עברתי אותם בקושי, והיה מבחן בתיאוריה מיקרו-כלכלית, שהוא היה ממש כאילו מתמטיקה מסובכת, אז בו בכלל לא ניגשתי, כי הייתי ממש בפחדים. פה הבנתי שזה לא המקום הנכון בשבילי. לגבי מה שאתה שואל, איך זה היה? זה היה באמת בשנים הראשונות, גם הייתי הרבה יותר צעיר, זה היה די מתסכל.
ברור.
היה די מתסכל, כי כאילו, אני אספר לך עוד איזה אנקדוטה, אחרי שניסיתי, הייתה איזה אפיזודה, הפסקתי, ואז פתאום הגעתי למצב שהעמדתי את עצמי למשרה מאוד מאוד בכירה, בחברה תעשייתית מאוד מאוד גדולה, והמנהל היחידה הכלכלית, הוא הכיר את אחד המרצים, הייתי גם מתרגל במכלל המנהל, אז אחד המרצים שהייתי מתרגל שלו, המליץ עליי לאותו בן אדם, ואז אני ממש רציתי את זה, ניסיתי לעשות את הרעיון הכי טוב שלי, ובסוף הרעיון אני חיכיתי לתשובה, שבועיים, חודש, לא הגיע, לא הגיע, טוב, בסוף יזמתי והתקשרתי בעצמי, אז הנה פה גם נכנסת היזמות שלי, שאני, אם משהו לא קורה, אני בעצמי יוזם, אני בעצמי מנסה להוביל אותו לאן שאני רוצה. אני שולט בדרך, בתהליך, ואז בסוף הוא אומר לי, תשמע, אם אני אשים אותך מול אקסלים, מול מספרים, מול דוחות, מול כל ההגשות האלה, זה לא אתה, זה יקבע אותך. הוא פשוט שם לי כאילו, תמרה, אתה בן אדם יצירתי. אתה צריך להמשיך לעבוד ביחסי ציבור, בעיתונות, במקום שבו אתה יכול לבטא את היצירתיות שלך.
וכמה זמן לקח לך בפנים, בלב? להתאושש מזה, כי אני בכוונה דורך על הנקודה הזאת, כי הרבה מאוד מאזינים ומאזינות, קוראים להם כישלונות כאלה או אחרים, אני קורא לזה הרבה פעמים שיעורים בחיים, ולוקחים את זה ממש קשה וקשה להתאושש.
תראה, אני גם ראיתי את כל מי שהיה מסביבי, הוא לא מבין איך כולם התברגו במשרות של יועצי השקעות, בתי השקעות, וכל מה שקשור בפיננסים, ואני הייתי בין הבודדים, כאילו לאורך השנים אחר כך היו עוד כמה שעברו לפילאטיס, לכל מיני דברים שבכלל לא קשורים לתואר, אבל הייתי בין הבודדים, והוא לא מבין את זה. רגע, מה, הוא חשב שאני המשכתי גם כאילו להיות עיתונה, שאני המשיך בעיתונות? לא, אמרתי לו בכלל, עברתי לחסי ציבור. הם לא הבינו איך זה היה, אז היה גם כשאתה מדבר עם אנשים, הם לא הבינו מה הקשר, שאיך הגעתי לשם. אבל מבחינתי, עם הזמן נוצר דווקא יתרון יחסי, ואני אסביר אותו. כי רוב אנשי יחסי הציבור, הם הגיעו לפעמים מעיתונות, תקשורת, כמעט אף אחד מהם הוא לא היה כלכלן. וברגע שהייתי כלכלן ועבדתי עם אותם לקוחות כלכליים, בתי השקעות, שוק ההון וגם אפילו טכנולוגיה, אז היה לי יתרון יחסי, כי הבנתי את הדברים ממש כמו מקרו-כלכלן, ולפעמים ברמה לא פחותה מהם, שזה היה יתרון אדיר, כי יכולתי לדעת מה חשוב, על מה לדבר, לאן להוביל. וזה היה עד היום, זה הפורטה והדגש שלי, לעומת הרבה אנשים אחרים.
אז גם פה תראו איך לפעמים שאנחנו מקבלים מה שנקרא נסגרת דלת אחת, אם אנחנו מוכנים לקבל את זה שזה לא אישי, אלא להסתכל באומץ פנימה ולהבין מה היתרון בזה, מה ששואם עשה, לא קיבלו אותו למשהו שהוא מאוד רצה, ניסה להבין מה הוא עושה עם היתרונות שלו ומצא, אני אפתיע אותך, אני לא יודע אם אתה יודע, אני מהנדס מהטכניון בכלכלה וניהול, אני 4 שנים למדתי כלכלה, מתמטיקות, סטטיסטיקות, אז וואלה, אני מבין על מה אתה מדבר.
כן, זה כבר הגיע לרמה בתור שני בכלכלה, שהדברים היו ממש ממש מסובכים.
כן.
אבל בסוף, זהו, אז דיברת על משהו שאתה אוהב והכנסה, אז יחסית, אני לא יודע אם אנשים יודעים, עיתונאים שהם לא טלנטים עכשיו בערוץ 2 ו-12 ו-13, הם לא מרוויחים הרבה כסף בכלל. אני לא רוצה כאילו חלילה להשליך או לרמוס כאילו, כן, מה בדיוק המשכורות, שלא רוצה חלילה לעשות איזשהו שיימינג, אבל משכורות מאוד מאוד נמוכות, שהיום גם אם זה היה עולה בכמה אלפי שקלים, לא אפשר לחיות מזה.
כן, אני יודע. אז בואו נמשיך במסלול קריירה, אמרנו נעשה טיול ועוד מעט נגיע לעכשיו, ואז בואו נעמיק. אז פתאום קיבלת איזה מצד אחד סתירה לפנים, מצד שני ראי, אמרו לך, קח את היכולות שלך ותעשה איתה משהו אחר, הזכרת שאתה עוסק ביחץ, אז עכשיו אני רוצה להגיע, אז בעצם הגעת להיות שכיר בחברת יחץ.
כן.
מה משך אותך אבל בתפקיד כזה?
מה שמשך אותי זה להתחבר לכל הצד העסקי, היה חסר לי כאילו בתור עיתונאי אתה די... נשאר בתיאוריה, שוב, בתיאוריה, הכוונה, אתה מפרשן כל הזמן, אתה מעביר ביקורת, אתה מסקר, אתה לא נוגע בעסקים. היה לי מאוד מאוד חסר, רציתי ללמוד עסקים, להיכנס לעסקים, ואז קרה משהו מאוד מאוד מעניין. תמיד כשעבדתי בתור איש יחסי ציבור עבור עסקים, לפעמים היו עסקים מאוד מאוד גדולים, כל הזמן, לאורך כל הדרך, עברתי ועבדתי מול יזמים ומול חברות ומול בעלים, ובין אם זה עכשיו החברה לישראל של עידן אופר, שזה קונגלומרט ענק, יש המון המון חברות, בין אם זה גם עסק של 10 אנשים, 30 אנשים, אתה לומד, וברגע שאתה עובד עם בעלי עסקים, אתה לומד מהם המון דברים, אתה רואה את ההתנהלות שלהם, זה נותן לך סביבה והשראה מאוד מאוד מועילות לחיים, וזה... זה דוחף אותך, זה גם גורם לך, זה גורם לך להבין משהו מאוד מעניין. מה שאנשים לא מבינים, שרוב האנשים האלה, הם יחסית אנשים פשוטים, ואומנם יכול להיות שהם מאוד מאוד חכמים, או שהם מאוד מאוד, יש בהם יזמות ודחיפה, ואיזושהי השראה מהבית, אבל הם פחות או יותר כמוני וכמוך.
שתי ידיים, שתי רגליים, אוזניים.
כן, זה מה שהבנתי, וזה מה... זה כל הזמן זרע את הזרעים, וגם, אני אוסיף ואני אגיד שגם בדרך, אפילו אחרי הצבא קראתי לספר אבא עשיר ואבא אני, שזה אולי הזרעים הראשונים לכל מה שקורה, אבל עם הזמן אתה מבין שעסקים ויזמות זה משהו שהוא, אפשרי, הוא אפשרי לכל אחד. והסביבה יש לה השפעה מאוד מאוד חזקה, אם יש לך את היסודות הנכונים.
אז אנחנו תכף נרחיב בסביבה, נרחיב הרבה בפרק, אבל אמרת עכשיו משפט, אם יש לך את היסודות הנכונים. היום יש דיונים ארוכים בכל הרשתות ובכל מקום, האם לימודים אקדמיים נחוצים, או עזבו אתכם, לכו תלמדו באינטרנט, תעשו איזה קורס כזה או אחר, ויאללה, צאו לעולם התעסוקה. איפה אתה עומד בוויכוח האינסופי הזה שאין לו תשובה אחת נכונה?
האמת שאני חשבתי על זה הרבה, אז אני אגיד במה דווקא הלימודים לא הועילו לי בהכרח, אבל אולי במעט, אוקיי? במצב שלי... לא יצא שהכרתי בלימודים שלי אנשים שהובילו אותי בקריירה שלי. ויכול להיות שלפעמים עשיתי טעויות, למשל, חבל נגיד שלא הלכתי להיות באגודת הסטודנטים נגיד, שלא קיבלתי שם תפקיד. כי אז גם אתה נחשף לדירקטורים, אתה נחשף לחברות, אתה נחשף אתה מרחיב את המעגל שלך מעבר ללימודים. הלימודים כלימודים, בכל עולם היזמות, אני חושב שהם בסיס לידע, והיום אתה יכול לרכוש ידע, גם לבד, השאלה אם יש לך את המוטיבציה, אז הלימודים היו יותר מסגרת. עכשיו, אם אתם אנשים של מסגרת, שהמסגרת מקבעת אתכם ותופסת אתכם ומובילה אתכם לאיזשהו מקום שהוא מעשיר אתכם, אז כן, אתם יכולים, אבל אם אתם כבר מדברים על לימודים, אז תמיד יש את ההתלבטות בין אוניברסיטה למכללה או איפה ללמוד, לכו ללמוד במקום שהסביבה שלו יתפרה אתכם והיא יכולה להביא אתכם הלאה, שאתם יכולים לפגוש אנשים מצליחים, אני יכול לתת כדוגמה, דווקא אני לא למדתי שם, אבל אני יכול לתת כדוגמה. שמעתי שנגיד במרכז הבין תחומי בהרצליה, זה קורה הרבה יותר. עכשיו אנשים אומרים, וואו, איזה יקר ללמוד שם, איזה מטורף. אבל יכול להיות שאתם תשבו ליד בנים של אנשים שיש להם חברות הייטק, סטארט-אפ, חברות תעשייתיות. הם, כאילו, כשתגיעו להם הביתה, תפגשו את המנכ״ל של א' ב' ג', יכול להיות שזה משהו שיוביל אתכם. תחפשו את הסביבה שמביאה אתכם קדימה. עכשיו ברמת ההשכלה ברור שזה יכול ברור שההשכלה היא מועילה והיא חשובה כי אם אתם בסוף בורים ועמי ארצות ואתם לא יודעים דברים ואתם רק אומרים אני יזם כאילו, אני מכיר הרבה יזמים שהם דילגו על האקדמיה, אבל הם, יש להם לחלקם ידע ממש ממש רחב, הם הלכו ולמדו לבד המון המון דברים, המון המון תהליכים.
כן, מישהו אוטודידקט זה משהו אחר. טוב, זה באמת, לכן שאלתי דעתך, כי אין פה איזה נכון לא נכון, יש פה גם תלוי מאוד, כמו שאמרת, באדם ומה הוא רוצה לעסוק.
אני אפילו אוסיף עוד משהו, חושב שה, וגם כשאני מסתכל היום אחורה על הלימודים שלי, הטעות הייתה שאתה מסתכל כאילו לספר המחברת והציונים, ברמת הסופר סופר מיקרו, ואתה לא מסתכל כאילו, אתה לא מרים את הראש מעבר, ומסתכל, וואי, רגע, איפה אני נמצא, עם מי אני יכול לתקשר, איך זה יכול לקדם אותי, יאללה. אתה מאוד מאוד, אתה עושה את זה בגיל מאוד צעיר, ואתה מסתכל מאוד נקודתית. אז הטעות היא לא להסתכל באמת על התמונה הגדולה, וסתם דוגמה, יש פרצים גם שיש להם שעות קבלה. אבל לפעמים המרצים עליה, הנה דוגמה, אחד המרצים שלי היה ניר כהן, שהוא מנכ״ל חברת הראל. אני באותו זמן לא חשבתי, אולי אני יכול לשבת, אני אבחר שעת קבלה עם אותו בן אדם, אולי אני יכול לדבר איתו על, הוא באותו זמן היה במשרד האוצר, בתפקידים הממונה על שוק ההון, בדיוק, תגיד, איך זה להיות שם? מה אכפת לי שהוא יקדיש לי את שעת קבלה, הדברים האלה דווקא, ולא ללימודים עצמם.
יפה.
והיו עוד מרצים כאלה שהיו במשרות בחירות.
כן, אז בהחלט מבט מעניין. אז אני רוצה לעשות עוד קפיצת קריירה אחת, שואז מגיעים בעצם להיום. מה דחף אותך להחליט שאתה מיצית את תפקידך כשכיר, ואתה רוצה להמשיך לעסוק בתחום היח"צ, אבל כעצמאי? מה, כי זה שינוי כבר לא טריוויאלי, אנחנו גם נעמיק בו.
התשובה היא, האמת, זה משהו שהיה לי בראש, ולא ידעתי מתי היה תזמון של זה, וגם למעשה זה היה משבר הקורונה, הוציא אותי לחלט, וברגע שאומנם היה איזשהו כוונה להחזיר אותי, באותו משרד שאני עבדתי, ואז בעצם ניסיתי להתקבל לעבודות, ושוב פעם משבר בחיים, כאילו כל הקריירה שלי היא תולדה של משברים ותהליכים, אבל אני איכשהו במיינד שלי, בחשיבה שלי, הובלתי את זה. אז ניסיתי, הוציא אותי לחלט, ניסיתי באותה תקופה של הקורונה, זה היה מרץ, אפריל, אפילו תחילת מאי, להתקבל לעבודות, וראיתי שלא מקבלים אותי. אני הצעתי את אותה רמת שכר שהייתה לי קודם, ואתה יודע, היה הצעה מאוד גדול של עובדים, ולא היו מעוניינים בי, ואז החלטתי באותה נקודה, באותו הצומת, רגע, אני הולך לבדוק Friends and Family, איך אני מקים את המשרד יחסי ציבור שלי, מה אני עושה בעצמי, ואז הייתה לי תובנה של איך אני מקים את המשרד יחסי ציבור, את הפעילות של העולם החדש. לא, אני לא נשאר במקום של רק העיתונים, לא שם לא טובים, זה פשוט העולם הלך והתפתח, יש רשתות חברתיות והכל, ואז החלטתי להקים משרד יחסי ציבור ופודקאסטים, וכי אני גם מאוד האמנתי בכלי הזה, וראיתי את התקשורת מתפתחת לעולם הפודקאסטים, והנה, נכון היום, אני צדקתי, צמחו הרבה יותר פודקאסטים.
לא, אנחנו נרחיב בזה, אבל אני רוצה קצת פעם, נראה לי הדברים האחרונים עוד ברמה באמת האישית, כי זה נותן את ההשראה בסוף למאזינים. אבל שלוש בנות,
כן,
עצמאי אולי יהיה הכנסה, אולי לא יהיה הכנסה, זה לא יכול להיות שזה עבר ככה על הדרך בלי חששות ופחדים, אז השאלה איך, מה גרם לך לאורך רוח ולביטחון, האם שמרת בצד איזושהי הכנסה לתקופה מסוימת, האם בת הזוג אולי אמרה, מקסימום נצטמצם, אני לא יודע, כאילו אני מחפש, כי אני עשיתי את המעבר הזה לפני הרבה שנים אמנם, יחסית, אבל זה מפחיד.
קודם כל זה מאוד מפחיד, אני כבן אדם שהוא, אני בן אדם סופר פחדן, זהו, הרבה שואלים על עצמאות, סופר סופר, הכי פחדן שיכול להיות. אם לא היה את הפיתורים האלה, הייתי ממשיך להיות שכיר עוד 20 שנה כנראה. אבל פשוט הגיע המשבר שזעזע אותי. אז קודם כל, אני רוצה להגיד, הכל גם בזכות אשתי, אשתי כל הזמן תמכה בי, וכל היום, גם היום היא כל הזמן תומכת בי, אז 50% מזה נזקף לאשתי, ובאמת אני אומר, אתם צריכים בן או בת זוג שיתמכו בכם, כי בלעדיהם זה ממש לא אפשרי. משהו שמאוד מאוד עזר לי בחשיבה שלי, זה שני דברים. אחד, אמרתי, אני הולך all in ברמה של, זה ברמה של בחודשים הראשונים, קמתי כל, ואגב, עד היום אני טוטלי בעסק שלי. אני קם כל יום ב-6 בבוקר, הלקוחות הראשונים הולכים לקבל הכל, הכל ברמה של, שוב, גם היום אני נותן ללקוחות הכל, יש לי עוד עובד, וזה גם אח שלי, אנחנו נותנים ממש הכל, אבל הראשונים עוד יותר, כאילו, הם חייבים להיות סופר, 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 הכי מרוצים שיש בעולם. למה? כי יש לי עוד מיליון מתחרים שלכולם יש שם הרבה יותר גדול ממני, וזה משהו שעד היום מלווה אותי. אז קודם כל זה דבר ראשון שעזר לי. דבר שני, זה היה משהו טכני, שהוצאתי לחלט, אז זה היה לי דמי אבטלה, אז בינתיים הייתי יכול לקרות הסכמים, וטיפה דחיתי את ההכנסות שלי, שהכל לגיטימי וחוקי, ואז כשראיתי בסוף שיש לי הכנסות משמעותיות, ויש לי ריטיינרים, מה שנקרא, ואנשים רוצים להמשיך לעבוד איתי ברמה שוטפת, אז היה לי מאוד מאוד את הביטחון לתת עוד גז, לבוא לגייס עוד לקוחות. ועוד דבר שעשיתי ששוב, יכול להיות שהרבה אנשים, יש אנשים שמוכנים ויש אנשים שלא מוכנים, הרבה כאילו חושבים, טוב, בוא אני אעשה עכשיו שיווק ממומן, אם אין לי שיווק אני לא מצליח, זאת אומרת, אם אני לא מקבל עכשיו עוד כסף, אם אין לי פרסום, או אם אין לי יועץ עסקי, אני לא אצליח. לא, אם אתם בליבה שלכם לא תצליחו ולא תוכלו להרים טלפון ולגייס לקוחות בשעת משבר, ושוב עשיתי את זה במלחמה, יזמתי הרבה עוד ועוד, וגם עד היום אני פונה לאנשים, אני לא מתבייש, לאנשים שאני רוצה לגייס, וגם הצלחתי לגייס ככה לא מעט לקוחות לפעמים, אז אם אין לכם את הבסיס הזה, עזבו, זאת אומרת, יועץ עסקי, שיווק והכל, ואני אומר את זה כאי שיווק, זה ירים אתכם עוד שלב או שתיים קדימה, וזה מעולה, זה מגביר צמיחה. אבל אם אין לכם את הבסיס הזה, שאתם יכולים בעצמכם להסתדר, שמקבים לכם את הכל, שעוצמים לכם את העיניים וקושרים אתכם, אז אם יבוא משבר, הוא בסוף יפיל אתכם מהספינה. ואתם תתבעו.
משבר תמיד יבוא, השאלה מתי וכמה נהיה מוכנים אליו, כי זה החיים עצמם. אז דיברנו המון בינתיים על יחסי ציבור ויחסי ציבור, אז עכשיו, סוף כסוף, הגיע הזמן שתסביר לנו בעצם מה זה יחסי ציבור, מה התפקיד, מה בעצם הלקוחות מקבלים, ולא פחות חשוב מזה, לאיזה גודל עסק זה מתאים, האם זה גם מתאים ל-one man show, האם זה רק למי שיש לו מחזור הכנסות X ומעלה. קצת תלמד אותנו מה זה המקצוע הזה.
טוב, אני...
לרגל אחת.
בשמחה, אני שמח מאוד להסביר וללמד. לכל בן אדם יש את התדמית האישית שלו, ועד כמה אנשים מכירים אותו או לא מכירים אותו. עכשיו, כשאתה משתמש בכלי פרסום, אז אותו בן אדם בדרך כלל הוא מכוון לעולם המחירות. זה, אנחנו החברה הכי טובה, אנחנו נותנים את הצועה הזאת והזאת, אנחנו יודעים להביא אתכם מאלף לבית. ביחסי ציבור, אתה בונה את התדמית של חברות ואנשים בדרך אמצעי התקשורת. כלי התקשורת, זה יכול להיות עיתונות, זה יכול להיות טלוויזיה, זה יכול להיות פודקאסטים, ואז כששואלים, האם אתה מכיר את XYZ, השאלה, איך אנשים מכירים אותו? אז הדרך של יחסי ציבור היא לשקף לו ולייצר לו מומחיות בתחום שלו. ברגע שהוא מופיע באמצעי התקשורת, אנשים יודעים שכלי התקשורת בחרו אותו שהוא ידבר על הנושא המסוים, אז מה שיושב לך כמאזין, כצופה, כקורא, הבן אדם הזה הוא מומחה לתחום הזה. אתה לפעמים אפילו אתה לא יודע שהוא מביא לך את הצועה א' ב' ג', אבל אתה, זה בונה לך את האמון, אתה סומך עליו, אתה מבין שהוא יודע לעשות את זה, אולי לפעמים יותר טוב משאר בעלי המקצוע ושאר האנשים בתחום שלו. וזה איזשהו כלי שיווקי שהוא מאוד מאוד מבדל את האנשים, כי מבלי חלילה לגרוע, ללחוץ לעשות קמפיין מאומן, מוצלח או לא מוצלח, סרטון או משהו כזה, כל אחד כמעט יכול. אבל להצליח לסגור את הרעיון הזה והזה בכלי תקשורת מסוים, לדעת למצוא את ההזדמנות, זה לא תמיד כל אחד יכול, והחיסרון הוא שזה גם כלי שלא תמיד כולם מוכנים, לא כל עסק מוכן לשלם עליו. שאלת לאיזה סדר גודל של עסק, זה כלי שהוא בדרך כלל יותר יקר משאר כלי הפרסום, זה מדובר על כמה אלפי שקלים בחודש, אם יש עסק שהוא מוכן להשקיע את הסכום הזה בעצמו, וזה השקעה עצמית, כמו שאנשים משקיעים בזה קורס או בתוכנית ליווי, אז הוא מקבל בדיוק את הכוח של עסקים מאוד מאוד גדולים. תחשבו, אתם יכולים כבעל העסק להיות לצורך העניין בכתבה ליד יצחק תשובה, כאילו תחשבו, או ליד חברת טבע, תחשבו על זה לרגע, יכול להיות מאמר שלכם ליד יצחק תשובה הגדול, או חברת טבע שהיא, או צ'ק פוינט, או זה בטורף שאתם חושבים על זה, כאילו מה הבן אדם חושב? אתם מצלמים אתם מצלמים את המסך שלכם, ואתם ליד אותם אנשים.
כן, זה נשמע טוב, אבל באמת, קודם כל, הרבה מזה עולה כסף, כי אני לפעמים מקבל טלפונים מעיתונות כלכלית, לא משנה איזה, אנחנו מוצאים מוסף כזה וכזה, ותמורת כך וכך אלפי שקלים, תקבל רבע גלן או עמוד או דבר כזה, שלדעתי הסובייקטיבית, לרוב האנשים, הערך המוסף שזה הוא ממש נמוך.
וואי, עלית פה על נקודה ממש חשובה, אני חייב להעביר לאנשים משהו. פה מדובר בתוכן שיווקי. זה תוכן שיווקי, זאת אומרת, כתבה פרסומית. יחסי ציבור, זה באמת בעצם משלים את ההגדרה, זה לפנות לעיתונאים ולכלי התקשורת, כדי לשלב אותך עמית, או לשלב כל עסק אחר, בשיח היומיומי. הנה, אתן דוגמה. אנחנו מקליטים את הפרק בדיוק יום אחרי שירד דירוג האשראי של ישראל. יפה. אז יש עיתונים, כאילו זה מידע שהוא חשוב ומעניין את הציבור, שהם רוצים לבוא ולנתח ולפרשן את כל הנושא של הדירוג אשראי, כי יש לו השלכות על האזרחים. עכשיו, שהם מחפשים מרואיינים, אז הם מחפשים את הכלכלן הראשי של, הם מחפשים את המתכנן הפיננסי, את בית ההשקעות, הם מחפשים את המומחים שיכולים לתת תובנות על הנושא הזה לציבור, והמידע הזה הוא חשוב לציבור. זאת אומרת, אם...
לא, מעולה, רק כי אני רציתי
שאלך... זה, כן, ופה הם לא משלמים כסף על השירות, למשל שלי או של כל משרד יחסי ציבור אחר, אבל הם לא משלמים, אני לא משלם את הכסף לעיתונות, כי אני, אבל מצד שני, אין לי גם, זאת אומרת, אני לא יכול להכתיב לעיתונאי, תקשיב, תוריד את המשפט הזה שהוא אמר, זאת אומרת, אני יכול, כן, במידה והוא עשה טעות, הם יורידו, אבל אין לי את כל השליטה, אין לי כל את השליטה, אבל יש לי את היוזמה.
אז בסדר גמור, לכן רציתי לחדד למאזינים שפחות מכירים אולי איך זה עובד מאחורי הקלעים, שיש את התוכן שיווקי שהיום בעיתונות לפחות חייבים לציין שזה תוכן שיווקי, בניגוד לבעבר שזה נראה אורגני, וגם יחסי ציבור, לי ולסיגלית שאתה מכיר אותה היטב, יש לנו הוצאה לאור של ספרים. עכשיו אנשים לפעמים רוצים לקחת יחס לספרים,
כן.
ונורא קשה למכור ספרים בארץ כיום, כי השוק יחסית קטן ויש המון כותבים לעומת קוראים.
מאוד.
והם נורא חושבים שבטוח אם יחזרו את הכסף, כי יש אנשי יחסי ציבור שמבטיחים להם הרים וגבעות כדי לקבל את הלקוח.
בואי, נגד...
לא מדבר שאתה חס וחילה, אני מכיר אותך,
לא, ברור, לא, לא.
אתה לא כזה.
היחסי ציבור לספרים זה אחד הדברים הכי קשים שיש.
נכון, ויש אחד בארץ שכאילו נגיד מצליח, נגיד שמות כמובן. אבל מה שאני רוצה להגיד, שיחסי ציבור נורא קשה למדוד, כי אם אני שם השקעה של 1,000 שקל, ויש לי אחרי זה 900 שקל, אני יודע שהפסדתי 10%, או אם יש לי 1,100, הרווחתי 10%. ביחסי ציבור, אתה מנסה להגיע להרבה, אתה עוד כשם קוד למקצוע הזה, לאמצעי תקשורת, למשפיענים, למובילים. אולי תצליח, אולי לא, ומאוד קשה למדוד החזר על השקעה, זה בטח לא ברמה של חודש, זה צריך להיות תהליך.
נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, באמת בניגוד, תראה, גם בתחום של, תחומים אחרים של הפרסום, גם אם למשל קנית כתבה, או שיצרת...
לגמרי.
או השקעת בקידום אורגני של האתר שלך, או שהשקעת בקידום ממומן לעצמך, בסדר, קיבלת ליד, אם אתה יודע אם תמכור, יכול להיות שקיבלת ליד, אם אתה אומר, וואי, יש לי תוצאה, אבל אף אחד מהם לא יקנה. להשקיע, אני מסכים איתך, אתה משקיע בתדמית, אתה בונה את המותג של עצמך, ובוא נחבר את זה גם לסחירים וגם לעצמאים, גם סחירים יכולים לעשות לעצמם יחסי ציבור, הם יכולים לייצר תוכן בתחום המקצועי שלהם, בלינקדין, בפייסבוק, ברשתות חברתיות, להתחיל להעמיק בנושא הזה, ולמעשה הרשתות חברתיות זה לעשות יחסי ציבור גם לעצמך.
אז בוא תסביר לנו למאזינים הסחירים כרגע, כי עכשיו דיברנו יותר על עסקים, למה לדעתך חשוב להם שידאגו למיתוג האישי שלהם?
אז קודם כל זה משהו שמייצר להם הזדמנויות. לא פעם אני כעצמאי כתבתי דברים ואנשים לא ידעו שאני עצמאי, ואמרו לי, וואי, תקשיב, מאוד מאוד מעניין הדבר הזה שכתבת, יאללה, בוא ניפגש, בוא נכיר. עכשיו, זה יכול לקרות לכם גם כסחירים. כסחירים זה יכול להיות, אם אתם תייצרו תוכן ויראו שאתם מקצוענים בתחום שלכם, ותשקיעו בפרופיל האישי שלכם, תסתכלו שוב, אנחנו מדברים, להסתכל מקרו, ולא להסתכל רק מיקרו על היום-יום, אוי, אני עובד 9-6, אני חוזר, אני עייף, אין לי כוח, בואו רק נראה את הנטפליקס, תחשבו קדימה לקריירה שלכם, ברגע שתהיו ממותגים, והפרופיל שלכם יראה כמו יראה הכי טוב שיכול להיות, יהיה בו תוכן, יהיו בו לפעמים סרטונים, יראו שאתם מקצוענים, יכול להיות קודם כל שעוד עסקים יפנו עליכם, אולי הם ירצו שיתוף פעולה, ואז תפתחו איזה עוסק פטור, יכול להיות שתגיע משם ההזדמנות למשרה הבאה, שוב, יכול להיות שאתם מאוד מרוצים במקום עבודה שלכם, וזה גם יכול לתת לכם מקפצה להתקדמות במקום עבודה. יודעים ש... ארז הוא הכי מומחה בנושא הזה והזה. היום כל הרשתות חברתיות ומקום העבודה, זה עובד כמו כלים שלובים. זה ייצור לכם הזדמנויות, יכירו אתכם גם, מי כמוכם, מי אנשים שמאזינים לנו יודעים, אני שולח מלא מלא קורות חיים ואף אחד לא חוזר אליי. היום מאוד מאוד קשה, אם אתם לא מותג, זאת אומרת, אתם יכולים לשלוח ואחד למאה יחזור אליכם. אבל אם אתם תהיו מותג, למשל, דוגמה בלינקדין, ויכירו אתכם בלינקדין, ברגע שתגידו, אני מחפש עבודה, יגידו, וואו, הוא מחפש עבודה, בטח שאני מכיר אותו, קראתי את כל הפוסטים שלו, בוא, אני רוצה להזמין אותך לראיון עבודה, בכלל תצטרכו לשלוח קורות חיים.
אז אתה נוגע בנקודה של המיתוג האישי ו... ולפרסם את עצמך, וזאת, זה נכון גם לעסקים קטנים לפחות, לא יודע, גדולים אני לא מכיר, וגם לעצמאים, אבל אז מגיעה השאלה המעצבנת הזו, יש כל כך הרבה פלטפורמות. עכשיו, אני יודע שאני אישית בחרתי להיות קצת, יחסית אני בפייסבוק, בוא נגיד בגדול, יש לי פודקאסט, אבל אני לא בלינקדין, יש לי פרופיל שאני לא מסדר עם הפלטפורמה, אני לא מתחזק אותו, אני לא בטיק טוק, אני לא ברילס, אני לא בזה ולא בזה. עכשיו, כל אחד בא ואומר לי, רגע, אתה חייב להיות בכולם. אז אני אישית בחרתי שלא, אבל איך אתה ממליץ למאזינים לבחור איפה להיות? כי להיות בכולם זה או משרה או להעסיק מישהו, ואז זה עוד פעם עלות.
זהו, אני לא חושב שצריך להעסיק מישהו. אני חושב שתתחילו מהפלטפורמה שאתם קודם כל הכי מתחברים אליה, זה דבר ראשון. דבר שני, תתחילו מהפלטפורמה שאתם יודעים היסטורית, שיש לכם שם הכי הרבה engagement, הכי הרבה תגובות. למה? שאנחנו רוצים להתחיל משהו חדש, אנחנו רוצים הכי פחות תסכול, רוצים הכי הרבה אישור שמה שעשינו הוא נכון לנו. אז תתחילו מזה, תתחילו, תבחרו שאתם מתמקדים באחת מהפלטפורמות האלה, ושאתם נותנים את הכל. אתם נותנים בה את הכל. ברגע אחרי שיעבור זמן ותקבלו הרבה תגובות והרבה לייקים ויכול להיות שמישהו יגיד שהוא רוצה להיפגש איתכם, יכול להיות שלא, אבל תקבלו את הסימנים החיוביים שלכם ותצברו מספיק ביטחון, תגידו לעצמכם רגע, אני מעולה בפייסבוק, כל הזמן שולחים לי בקשות חברות, מזמינים אותי למפגשים, אולי קיבלתי אפילו איזה הצעה לראיון עבודה, ואז תחליטו שאתם עוברים אולי ללינקדין, לאינסטגרם, תעלו את רמת הקושי. ולמשל בלינקדין, רמת הקושי היא גבוהה, למה יש הרבה אנשים אומרים שכל מי שכותב שם הוא מאוד מאוהב בעצמו, והכל שם הליקוקים והכל, הנה אני אומר את זה דוגרי, אבל מצד שני, לינקדין זה רשת בינלאומית, וגם אין שם מגבלות למשל למספר החברים שיכולים להיות לכם בפרופיל, אתם גם יכולים להפוך להיות יכולים להפוך לפרופיל יוצר, יכולים שם לייצר אולי יותר, נכון, יש שם הרבה ספאם שמגיע לך לתיבת הדואר הנכנס, אבל זה איזושהי רמה עסקית יותר גבוהה. אתה בלינקדין, אז זה נשמע שאתה באייטק, אתה בעסקים יותר נחשבים, זה מתג אותך אחרת מפייסבוק. טוב, פייסבוק יש לכולם. וואי, אתה פעיל בלינקדין, אז זה מעניין. עכשיו, אינסטגרם זה גם הפכה להיות זירה של עסקים, הרבה יותר של סרטונים ורילס. אז אם אתם מרגישים, עכשיו, השאלה היא, נגיד, אחרי פייסבוק, לאן נקפוץ? אם אתם טובים בסרטונים ואתם מביאים את עצמכם מצוין בסרטונים ואתם יכולים לצלם ולערוך את עצמכם או שאתם אפילו רוצים להשקיע בזה כסף, תעברו אחרי פייסבוק, למשל, לאינסטגרם וטיק טוק, נגיד. אם אתם יותר אנשים של מינים וכתיבה, תעברו ללינקדין. זה טיפ.
מעולה, אז אני רוצה עוד טיפ לתת לאנשים. דיברת על מיתוג אישי, וזה עוד פעם זה לסחירים ועצמאים. רבים מגיעים לכנסים מקצועיים שהעבודה שולחת אותם, או עצמאי הולך מטעם עצמו, ואז מרגישים נבוכים, עומדים בצד, מסתכלים בטלפון, חכים שההרצאה תתחיל או שארוחת צהריים תגיע. מה תגיד לאנשים האלה?
האמת, זה די מובן הביישנות הזאת, וכל מי ש... שוב, אני לא יודע באיזה גיל מי שמאזין, אבל נניח שזה 30-50, אבל אולי גם יש אנשים 20-30. אז זה ממש כמו להתחיל עם בחורה, או שבחורה רוצה להתחיל עם גבר, שזה בכלל כאילו שבחורה תתחיל עם גבר, זה מטורף. אז אני דווקא אתחיל מהאנשים פה. בשביל נשים זה הכי קשה בעולם, כי אם למשל תיזום שיחה עם גבר, ואני אומר דוגרי, הוא יכול לחשוב שהיא מתחילה איתו, ואז היא חוששת מזה. אז קודם כל, למרות החששות האלה, שוב, תסתכלו, אל תסתכלו מיקרו, וואי, איזה בסה, החליטו שאני צריך להגיע לכנס המקצועי הזה, או מתי ייגמר ומתי תגיע ארוחת צהריים, תנסו להסתכל על הטאג של אותו בן אדם, ואפילו אתם יכולים ללכת הצידה, דיברנו על רשת חברתיות, תקישו בגוגל, אולי הוא מפורסם, והשם שלו מופיע בגוגל, או תסתכלו, כנסו לפרופיל שלו, ותנסו למצוא איתו איזשהו ממשק משותף לשניכם, זה יכול להיות משהו שקשור לאיפה הוא גר, לעסק של... תתחילו את השיחה... ככה, וגם שאתם מתחילים, תציגו את עצמכם, אהלן, אני, דוגמה, אלן מחברת הייטק, ככה וככה, אנחנו עושים 1, 2, 3, ראיתי שאתם בתחום ה, לא יודע, בינה מלאכותית, על איזה טכנולוגיה אתה מתכנת, או שוב, כל דבר שעולה לכם. תעצרו את השיח ככה, ולאותם נשים אנחנו ממשיכים, אם חלילה אתם רואים שזה הולך לכיוון הרומנטי שאתם לא מעוניינות בו, אז פשוט כאילו תסיימו את השיחה יפה, וכנראה שלא תפגשו יותר את הבן אדם הזה. עכשיו, לגברים הרבה יותר קל, גברים יש להם הרבה יותר ביטחון עצמי, יש להם הרבה יותר נוכחות, קחו כאילו את האומץ שלכם, תנסו להגיד את הדבר הכי קשור וחכם שאתם חושבים, והוא באמת ענייני ויכול לייצר איזשהו ממשק עבודה משותף אולי עתידי, בין אם במשרה שלכם כשכיר, או בין אם כאילו קדימה איזה בן אדם אתם הולכים להכיר, ותנסו לפתח מכן את השיחה. גם אם השיחה לא התפתחה, לא קרה שום דבר. אתם כאילו תיפרדו כידידים, אולי תיפגשו עוד פעם, ואולי אחר כך זה יתפתח. גם אל תצפו לזרוע, זאת אומרת, אל תצפו לקצור עכשיו את כל הפירות, כי לפעמים זה מה שאתם צריכים לזרוע. אבל אם לא תעשו כלום, אז שום דבר לא יתקדם.
מה שאני גליתי על עצמי לפחות, שבניגוד כשהייתי צעיר, לא התקרבתי לאף אחד. אחרי זה הייתי מתבאס על עצמי. אחרי זה הייתי מגיע ומנסה להכיר מלא אנשים, וזה היה יותר מדי ולא הצלחתי. מה שגליתי בשנים האחרונות, אם מכל אירוע כזה אני בסוף מדבר עם שניים, שלושה אנשים, לא שיחות עומק של פילוסופיה, אבל טיפה מכיר אותם יותר, זה די מספיק. זאת אומרת, טיפ שלי בנקודה הזאת, לא חייב להכיר את כולם. יש כמה, אז כבר התקדמנו.
לגמרי, ועוד אפשרות אחרת שלפעמים שאני עושה, אני נגיד מגיע לכנס, ויש תמיד את המינגלינג מתחה, תעשו רגע סיבוב, תראו רגע מי נמצא, תסיירו כזה, תחשבו עם מי אתם רוצים לדבר, ואז תחפשו מי הכי משועמם. ברגע שאתם רואים מישהו משועמם, הוא ימות לדבר איתכם, כי הוא לפעמים לבד שם, ויכול להיות שהוא דווקא גם מאוד מאוד בכיר. וגם לפה אני יוסיף עוד משהו שאני שמעתי ונתן לי השראה. אחד החברות שעבדתי איתם, יום אחד כאילו אני יושב עם המנכ״ל, ובדיוק הוא התראה לאיזשהו פודקאסט מאוד עכשיו, וגם בפודקאסט הזה, וגם אחר כך כאילו דיברנו על זה, הוא סיפר איך הוא התחיל. הם התחילו כחברה מאוד קטנה, ואני אקצר לאנשים שלא להעיף אותם. הוא הלך בכנס, ובאיזשהו כנס ומפגש משותף, הלך לדבר עם מרק בניוף, שהוא המייסד והמנכ״ל של סיילספורס, שהיום זה תאגיד כאילו מטורף. באותם שנים הם גם יחסית היו גדולים, הם היו שווים כמה מיליארדי דולרים שזה מספיק. הלך ודיבר איתו, ושכנע אותו, תקשיב, הוא הסביר לו על המוצר שלו, תקשיב, אתה חייב לנסות את זה, ויום אחרי זה הוא קיבל אימייל מהעוזרת שלו או משהו כזה, והיא חיברה ביניהם, והם הפכו להיות לא רק הלקוח הראשון מחוץ לישראל, אלא גם המשקיע הראשון של החברה, המשקיע הכי משמעותי, שזה היה מטורף. אז עוד איזושהי עצה חשובה, גם אם אתם רואים את המנכ״ל ואת הבן אדם הכי בכיר שיש, ואתם בטוחים שהוא בכלל לא ישים עליכם ולא ידבר איתכם, לא קרה שום דבר. גם אם הוא מתעלם ממכם והוא פתאום ממהר והוא הולך, לא משנה, תחשבו, יש לכם איזה נאום מעלית של 30-60 שניות, עם בן אדם סופר בכיר, הוא לא יכול להיות המקפצה הבאה שלכם. אבל אם אתם תוותרו על ההזדמנות הזאת, כנראה לא תפגשו אותו עוד פעם לעולם. אז תחשבו איזה הזדמנות יש לכם. יש לכם פה סטארט-אפ של אולי מיליארדי דולרים.
יאללה, אנחנו מספיק לנו תמלוגים, אנחנו ניקח תמלוגים. הזכרנו לא מעט, קודם כל אנחנו במדיה של פודקאסט עכשיו, ואנחנו הזכרנו פודקאסטים לא מעט. אתה מלווה הרבה מאוד פודקאסטרים, אני פודקאסטר בעצמי, מתראיין לי די פעם. מה דעתך על הפלטפורמה הזאת? כי כיום מרגיש בארץ שהיא קצת עמוסה בפודקאסים. אני שואל מהמקום של בעלי עסקים, או אנשים עצמאים שרוצים להקים פודקאסט מאפס, לא מדבר על כאלה קיימים. מה היום לדעתך, השוק הזה רווי, לא רווי, מה צריך לעשות כדי להצליח?
טוב, אתה שואל פה, אפשר לתת רק על זה הרצאה מאוד גדולה.
אבל מה, ברור, ברור. אתה יודע שאנחנו נדלג בין הרבה...
ברור, ברור. אז תקשיב, אז קודם כל לגבי פודקאסטים, הכלל הראשון זה תנו את הכל. אז קודם כל מי שמקשיב לנו ומאזין, ואני מקווה שהוא הגיע לפה, אני מקווה שהוא חושב שאני נתתי את הכל. וזו המטרה שלי, זה דבר ראשון. אז קודם כל, אם אתם לא באים לתת את הכל, ואתם אומרים, לא, אני אשאיר את הטיפ הקטן הזה, את הסוד הקטן, אל תעשו פודקאסט. אתם באים לתת הכל, 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 הכל. דבר נוסף, אכן יש הרבה מאוד תחרות, יש הרבה יותר תחרות מבעבר, ואיפה זה בא לידי ביטוי? הרי כשאתה מתחיל פודקאסט, יש לך דגירה של הפרקים הראשונים. אז היום הדגירה עד להתפוצצות היא הרבה יותר מאתגרת. זאת אומרת, רוב האנשים שיתחילו, יהיו בכמה עשרות האזנות לפרק, ויצא לי גם לראות הרבה אנשים שהתחילו לאחרונה, הם בעשרות האזנות לפרק, וקשה להם מאוד לפרוץ לדרגה הבאה של המאות האזנות לפרק, זה בכלל לא טריוויאלי. והמומחים והגדולים הם באלפי האזנות לפרק, והסופר סופר טלנטים, משתם רואים חיות כיס ו-12, הם בעשרות אלפי הזונות לפרק. אז קודם כל, מאוד מאוד יומרני להגיע, זאת אומרת, זה בכלל לא פשוט להגיע לעשרות אלפי הזונות לפרק, אבל גם אם תגיעו למאות הזונות לפרק, יש לי חדשות בשבילכם. זה יהיה הדבר שהכי הרבה משפיע על העסק שלכם מכל כלי שיווק שיש. זה יהיה לכם הדבר, למה עכשיו? למה? כי זה אתם, זה האותנטיות שלכם, זה הקול שלכם, זה המומחיות שלכם, אתם מביאים אותה בדרך לא אמצעית, דרך שהיא לא פרסום, אתם באים לתת ערך, ואנשים אומרים לעצמם, אם זה הערך שהבן אדם נתן לי, אם אני אהיה לקוח שלו, בטוח הוא ייתן לי פי אלף יותר. לכן זה מאוד מאוד חזק, וזה עובד היום, גם היום אפשר להצליח. מה ששאלת לגבי הקהל, אני חושב שעדיין יש קהל מאוד מאוד גדול, של מאזינים, שהוא עדיין לא שם, הוא עדיין לא התמכר להאזין לכם. וגם כל הזמן נולד קהל חדש, תחשבו, כל פעם יש צעירים שמשתחררים מהצבא, או כאלה שסיימו תואר ראשון, או כאלה שפתחו עסק, כל הזמן יש סירקולציה. אז אל תחליטו שאתם מבטרים על זה, גם אם בהתחלה קשה, אני אתן פה עוד כמה נקודות, איך תדעו שאתם בכיוון הנכון. הראשון, קודם כל אתם רוצים לראות שמספר העוקבים שלכם הולך וצומח, אני אומר כמגמה, יכול להיות שאחרי פרק מסוים, מספר העוקבים ירד, יכול לקרות. כמגמה, אתם רוצים לראות כל הזמן שמספר העוקבים שלכם גדל. מרגע שתראו שמספר העוקבים שלכם גדל, זה אומר שיש לכם את הנקודה הראשונה שאתם בכיוון הנכון. דבר שני, זה שימור מאזינים. אתם רוצים לראות שבפרקים שלכם, עשיתם פרק ויש שימור מאזינים כמה שיותר גבוה. מה זה אומר? כל מי שמתעסק בפודקאסטים, הוא גם יכול לבדוק את זה באינטרנט, או שהוא יכול להתייעץ, מי שרוצה שיפנה אליי. יש גרף של שימור מאזינים לכל פרק. אתם רוצים לראות, בואו נגיד שלא ירדתם מ-50% מאזינים לקראת סוף 40%, במינימום של 40%, אם לא 70% סיימו את הפרק. זאת אומרת, לפחות 40% מאנשים סיימו את הפרק, ואותם 40% אגב, שסיימו, הם גם יהיו הלקוחות שלכם. הם אנשים שאחר כך התעניינו, נשארו עד הסוף.
אז בקיצור, אתה אומר שהפודקאסטים לדעתך המקצועית, כאיש יחץ, זה עדיין פלטפורמה שעובדת, מתאימה גם למי שמתחיל היום.
לגמרי.
מעולה?
לגמרי. לא, אני לא הייתי אומר לאנשים, תפסלו את זה, ואני רואה דווקא יותר אנשים שעושים מערך שיווק מבוסס פודקאסט, ופחות דברים אחרים, כי זה מבוסס תוכן וזה מבוסס מיתוג. דיברנו על מיתוג אישי. אגב, גם כסחירים אתם יכולים.
בוא.
יחסית העלויות לא מאוד גבוהות, אתם יכולים לקנות ציוד טוב ב-2,000 שקל נגיד, אפילו פחות, או יכולים להזכיר אחד פעמי, ויש לכם פלטפורמה מטורפת למיתוג אישי, וכולכם, אם אתם סחירים, אז חוץ מהעבודה שלכם, כולכם בזה. זה יכול להיות המקפצה הכי גדולה לעסק או לקריירה שלכם.
אז זה גם מתקשר למה שדיברנו, שלהיות סחיר, עצמאי, אפשר גם וגם כיום, היום הזכרת מקודם שעוסק פטור, העלו גם את התקרה לעד 120 אלף שקל לשנה, שזה כבר מתחיל להיות 10,000 שקל בחודש ממוצע, שאתה יכול להיות גם שכיר, גם עצמאי.
וגם מכירים 30% מההוצאות.
כן, זה אבל עדיין לא ברור עד הסוף איך הם יעקפו את זה. אנחנו מקליטים את הפרק באמצע פברואר 24, אז רואי החשבון שדיברתי איתם אומרים, יצאה תקנה, אבל לא ברור איך יעקפו את זה, אבל זה כנראה ימצאו טכנית.
כן, אבל מצד שני, הייתו יצוות שהמדינה לא תקשה על אותם...
זה דברים, אתה יודע, יד ימין, יד שמאל, ולא נכנס לפוליטיקות. אנחנו ככה מתחילים להתקרב לסוף, ואנחנו בכסף והשקעות בפודקאסט, אז כמה שאלות בנושא הזה, בלי להיכנס כמובן למספרים, בהשקעות הפרטיות שאתה עושה למה שנקרא לביתכם, אתה מאלה שלומד וחוקר כל דבר לעומק, או שאתה מעדיף להשתמש עם בעלי מקצוע כאלה ואחרים שאתה סומך עליהם?
אז קודם כל אני מעדיף להרוויח הכי הרבה בעסק שלי, ואז לשלוח את הכסף לאנשים שאני סומך עליהם, לאנשי אמון. כמובן שאני אבדוק ואני אשאל את השאלות, אז עוד פעם, האג'נדה שלי, יש הרבה שממש חוסכים בכל שבריר של דמי ניהול, החלטתי בכלל לא להתעסק, זאת אומרת, כמובן שאני אתמקח ואני אבקש מהמתכנן הפיננסי שלי, תן לי את ההנחה המקסימלית, תשיג לי את המקסימום, אבל באותו רגע אני משחרר. למה אני משחרר? אני מאמין, ומי שטוב בעסק שלו, תרוויח הכי הרבה בעסק, ואז תשלח את הכסף להשקעות. אז אני כן מתעניין ואני כן בוחן. התמזל מזלי שנוצר מצב שאני, כל החיים וכל הקריירה שלי, כל הזמן נחשפתי לכל הגופי ההשקעה שיש, דיברתי עם, אני מאמין, הרבה יותר אנשים מהממוצע, גם עם לקוחות, גם לא לקוחות, גם יצא לי גם להיות בסיורים בציריך, בשוויץ, ואפילו הגעתי לבנקי ההשקעות הכי הכי גדולים בעולם, והייתי בחדרים שלהם, ועבדתי עם פמילי אופיס, שמנהלים כספים של אנשים שיש להם 50 מיליון דולר ומעלה, ולפעמים גם בפודקאסטים שאני מפיק, הם גם התראינו אותם אנשים גדולים, ויצא לי ממש לשבת איתם אחד אחד וראיין אותם, ואז אני נחשף להרבה דברים. עכשיו, כאילו, אני יכול לתת פה איזשהו טיפ לעולם ההשקעות, אתם יכולים להחליט שאתם נפגשים גם עם אותם, שוב, מי שאתם חושבים שאתם לא תשקיעו איתם לעולם, מן הסתם אל תיפגשו איתם, כי כנראה זה לא יוביל אתכם לאן שאתם רוצים. אבל גם עם כאלה שאתם מתלבטים, ועוד פעם, מהנחה שאתם משקפים אולם שכרגע אתם ממש לא בטוחים, ואתם לא יודעים, ושהם לא יראו את זה כאיזושהי התקדמות לעסקה, אחרי שעשיתם את הגילוי נאות הזה, אתם יכולים לשבת וללמוד ולשמוע מה שיש להם להציע. אולי תלמדו משהו, בין אם זה השקעה אלטרנטיבית, זה השקעה בשוק ההון, ישבו איתם אחד על אחד, ותבינו. זה משהו שמאוד, אז לי זה יצא בתוקף העבודה שלי.
אז בוויכוח האינסופי הזה שיש, גם אין לו תשובה, שוק ההון או נדלן, איפה אתה בוויכוחים האלה האינסופיים?
אני גם וגם, גם וגם.
אוקיי. כן, זה לדעתי הכי נכון להיות.
גם וגם, ואז אני מתלבט כל פעם. להגדיל שוק ההון, להגדיל נדלן, או להגדיל משהו אלטרנטיבי.
לא, בסדר, אבל סתם סקרן אותי לדעת אם אתה מאלה שפוסל אחד מהם, כי יש כאלה הרי גם פוסלים. רק זה, רק זה. ואני גם מאוד מאוד...
אז אני רק מה שיקדש את הזמן שלי. אם יש נדלן שיגרום לי להתעסק, אני פוסל אותו. אם יש שוק הון שיגרום לי להתעסק, אני פוסל.
לא, עזוב, אפשר למצוא בכל תחום, אפשר למצוא דברים יותר פסיביים.
אז האג'נדה שלי, תן לי את הזמן שלי לעצמי, אני אפתח את עצמי, את הקריירה, את העסק, את הכל, ומי שיצריך ממני כמה שפחות, אני רוצה את זה אוטומטי, אני מפונק, אני רוצה לקבל את הכסף לתזרים לחשבון בנק, אני רוצה, אם אני צריך, אני פודה בחיצת כפתור, זה מה שמניע אותי, ולא שמעתי את זה מרוב האנשים.
זה אני שואל אותך.
אני מחפש את הוולטים, אולי עם טיפה יותר יקרים, אבל אז אני ארוויח יותר בעסק שלי, ויהיה לי יותר להשקיע. זו החוכמה שלי.
מעולה. אז ככה, שאלה לפני האחרונה, יש לך איזושהי דמות שהיא השראה בשבילך, או שהיית צעיר, או היום, שאתה ממש ככה, צריך לצומר את העיניים ולהגיד, וואלה, אדם כזה אני רוצה להיות.
אז האמת, מי שהכי הרבה נתן לי השראה, זה דווקא הממם שלי בטירונות, קראו לו אבדאללה, ולמרות ששוב, היה לי מאוד מאוד קשה בטירונות, הוא לא ויתר אליי כל הזמן, והלעת והעוצמה שלו והרצון שלו, זה מה שהניע אותי, ועוד דמות שהיא סופר חיקוי בשבילי, אפילו לפניו זאת אמא שלי, שהיא התאמצה, השתדלה, עשתה בשבילנו ממש את הכל, וכל החריצות, וכל היוזמה, וכל היזמות, למעשה זה גם הגיע ממנה, כאילו היא עצמה הייתה שכירה כל החיים שלה, אבל בתור מישהי שעשתה תואר ראשון בגיל 45, אז היא הראתה משהו שהכל אפשרי, בתור זאתי שלפעמים עבדה בשתי עבודות, וכמובן גם אבא שלי עבד, והוא גם השראה, אבל השראה אחרת, היא פשוט נתנה לי את ההשראה, ואת השורשים, ואת החינוך, לכל מה שהפכתי להיות.
איזה יופי, איזה יופי. מקווה שתשמע. אז לסיום, הגענו לשאלה מסכמת, שאני תמיד שואל, ולא יודע אם התכוננת אליה או לא, כי אתה מכיר. אני מבקש מכל אחד שלושה טיפים כאלה לחיים פרקטיים, אולי דיברנו עליהם, אולי לא דיברנו עליהם, ככה שכל מאזין ומאזינה יצאו עם תובנות שואם לחיים.
אז טוב, קודם כל היום, אתם חייבים להיות גם אנשי שיווק, לא יעזור כלום, אנשים חייבים להכיר אתכם. חייבים לדעת מה אתם עושים. זה כבר לא העולם של פעם. למה? כי יש לכם אנשים אחרים שהם, תחשבו, יש גם שכירים אחרים שהם עושים את זה ואתם לא עושים. אז אם יכירו אותם ולא יכירו אתכם, כי העולם השתנה, בואו נסתכל על העולם ב-2024 וקדימה. אז נוצרים יוצרי תוכן, כוכבים של רשתות חברתיות, גם אם אתם לגמרי לא שם, אתם כבר חייבים להיות שם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב כאילו כטיפ, תנסו להיות עצמאים בסיכון נמוך מגיל צעיר. זאת אומרת, הזכרת פה קודם את העוסק פטור. אם אתם עוסק פטור שנותן, נכון, זה על הזמן שלכם, זה נכון, יכול להיות שאתם הורים לילדים, או שבדיוק אתם סטודנטים ואתם הכי לחוצים ממבחנים, או לא יודע מה, עדיין יהיה לכם תקופה בקיץ נגיד שתוכלו לעבוד ולתת שירותים. נסו להיות עצמאים מגיל צעיר בסיכון כמעט אפסי. זאת אומרת, תסכמו עם רואי חשבון שהוא רק עושה לכם את הדוח בסוף השנה, או שחלילה תסגרו את העוסק פטור הזה, לסגור ולפתוח, יעלה לכם, בוא נגיד, אלפי שקלים, אבל אם תפסידו אותם גם, זה יהיה אלפי שקלים הכי חשובים והשיעור הכי חשוב בחיים שלכם. התנסיתם בלהיות עצמאי. תחשבו, אם תגיעו בתור שכירים לרעיון עבודה, ותגידו שגם היה לכם עסק וניהלתם עסק, אפילו שסגרתם אותו, וואו, זה איזשהו ניסיון שנותן לכם יתרון בכל מקום שתעבדו בו. דבר שלישי, תשקיעו בעצמכם. תשקיעו בעצמכם, אל תהיו קמצנים בלהשקיע בעצמכם. עכשיו, נכון, יש היום מיליוני קורסים, מיליוני תוכניות ליווי, מיליוני דברים, אבל כי אפילו לפעמים גם אני חוטא להתעצל בזה, שלא מוכנים אפילו ללמוד מכל החומר המטורף שיש ביוטיוב ויש בפודקאסטים. היום תחשבו, זה עלות ללמוד משהו? היא אפס. אתם יכולים ללמוד כל כך הרבה דברים? לכו תשקיעו בעצמכם ותלמדו התפתחות אישית, תלמדו השקעות, תאזינו לפרקים הקודמים בפודקאסט הזה, לכו ותאזינו לכל הפרקים. תחליטו שהשנה אתם עושים את זה ונסים ללמוד במקסימום. תשקיעו כל הזמן בעצמכם, זה לא משנה מי אתם ומה אתם, יש לכם המון המון זמן פנוי, ואני למשל, איפה אני לומד, אני מנסה כל הזמן לשפר את האנגלית שלי, כי אני עובד לפעמים חברות גלובליות, אני הולך ומאזין לפודקאסטים באנגלית, אז לכו גם תשקיעו באנגלית שלכם, נגיד החלטתם פודקאסטים, או החלטתם ללמוד, תעלו רמה הבאה יותר קשה, תחליטו ללמוד את זה באנגלית, תחליטו, תנסו להסביר את זה באנגלית, למה אנגלית? כי זה משהו שיפתח לכם הרבה יותר דלתות, ולהרבה אנשים יש חסם מזה.
אחלה, כן, להרבה אנשים יש חסם, ואנחנו, אני מקווה שהם קיבלו כל מיני השראה ממך היום, גם בטיול קריירה שעשינו, גם במה זה יחץ, גם לפתח את עצמך אם אתה שכיר או עצמאי, מיתוג אישי, קצת פודקאסים, כאילו, הקפנו מלא דברים. אז תודה רבה, שואם, היה מעניין.
תודה רבה, עמית, זה ממש לעונג שירחת אותי.
ופרטי הקשר של שואם הם בתיאור הפרק, אתם מוזמנים כל אחד במה שקרוב לליבו, לפנות.
כל מי שיש לו שאלות מוזמן לפנות אליי באתר שלי, ומוזמנים לפנות, גם אם ייקח לי טיפה זמן, אני מבטיח לחזור אליכם.
אז תודה, ותודה לכם שבחרתם להאזין לנו, מקווים שנהנתם וקיבלתם הרבה ערך, ונשתמע בפרק הבא.
להתראות, תודה רבה עמית, ביי.
מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת, המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים, וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר steininvest.co.il. אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי. steininvest.co.il ואנחנו ניפגש בפרק הבא.